נערכים לקראת תחילת שנת לימודים נוספת, וודאי שיש פה כינוס גדול לדבר מצווה, לחדש ולחזק את התובנות יסוד, איך לייעל, איך לשפר את עבודת הקודש הזאת שמן השמיים גלגלו בדרכים שונות ומגוונות, איך שכל אחת תשובץ בעיסוק זה שהוא עיסוק קדוש ועניינו המרכזי להעתיק את המסורת הנכונה ולהטמיע אותה בנפש של נשמות חדשות צעירות ולעשות את זה בצורה היעילה ביותר. וברור שצריך כל פעם להתארגן מחדש לאור הניסיונות השונים, תודה. להתארגן מחדש לאור הניסיונות המתחדשים, בפרט בתקופתנו, והקשיים שיש והמלחמה שיש בין הקדושה לטומאה. אנחנו נבחרנו מעת השם יתברך לייצג את מרכבת הקדושה בעולם. זה לא עניין של משכורות וקריירה וכל מיני ענייני פרנסה נטו. זה יש מחלקות לאייטק, לגרפיקה, לכל מיני עניינים של מחשבים. פה עוסקים עם נשמות ישראל, האימהות של מחר, הנכדות, הנינות. וכאן זה לא שיצא לי להתארגן, לקבל פרנסה דרך העיסוק הזה. יש פה יד מכוונת שהאישה הזו תהיה ממונה על 20-30 נשמות, כלומר על בערך 200 ילדים שהם יולידו בעשר שנים הקרובות ועוד 2,000, עוד 40 שנה, וזה הכל ילדות שלי. צריך להסתכל על זה במבט הנצחי הזה, וזה משנה את כל ההתייחסות. לכן פה במיוחד צריך לארגן התייעלות, משום שהיצר הרע של אתמול זה לא היצר הרע של היום ולא של מחר. כל פעם צריך לדעת את האויב, לדעת אותו טוב, להבין מהם הניסיונות של התקופה שלנו. זה לא הניסיונות של התקופה שלך בתור נערה בסמינר או ילדה, זה דור אחר, זה זמן אחר, ואף אחד לא יכול לבוא ולומר שהוא נמצא בתוך אי בודד. העולם הוא אחד, וכפי שנאמר בדור המבול, אפילו בעלי חיים הושפעו, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אפילו השפיע הדבר על חתולים, על תרנגולים. זאת אומרת, המציאות של העולם היא אחת, והאתגרים הם צריכים להיות ברורים כדי שנוכל לעמוד מנגד ולהציל. מעבר לתועלת העניינית, אני אומר את זה כהקדמה של השיפור של הפעילות קודש הזו, זה מאוד מתאים, מאוד מתאים לזמן הזה שאנחנו נמצאים בחודש אלול, ממש לקראת הימים הקדושים של ראש השנה ויום הכיפורים. 30 יום כבר התחילו לתקוע בשופרות מדי יום ביומו כדי לעורר את הלב ולהודיע לציבור, חבר'ה, יש משפט עוד חודש. ובמשפט הזה אין אדם שלא נידון, והדיון הוא נוקב על כל נושא ונושא. הדיון הוא על שאלות היסוד של עצם מציאותנו. בראש השנה יכתבו, וביום צום כיפור יחתמו, כמה יעבון וכמה יברנו. כל שנה הבורא בודק את אותו אדם שהוא עשה אותו באותו יום. ראש השנה נקבע ביום א' בתשרי, משום שביום הזה נברא אדם לפני 5,775 שנים, פחות חודש. ובאותו יום שהבורא נפח נפיחה לתוך האף, לתוך האף של אותו גוש אפר, אנחנו גם נופחים נפיחה לתוך אותו קרן של איל, כדי להזכיר שהיום הכל הרת עולם, היום הרת עולם, היום זה ההיווצרות של העולם של השנה הבאה. ושום דבר לא בטוח לכל הכיוונים. זה בריאה חדשה, וכולנו מחפשים סיבות לשכנע את בורא העולם כביכול, ולנסות להציג טיעונים משפטיים קבילים מבחינת משפטי שמיים, למה מגיע לנו חיים. אחד הדרכים להתעורר ולצאת קצת מעולם החומר הקשה ברחוב, זה פשוט, כמו שהרב לופיאן היה אומר, לסגור את העיניים, לסגור את החשמל, ולחשוב מה היה השנה, מי היה שנה שעברה כאן והשנה איננו, מי היה בריא שנה שעברה ונהיה חולה, מי הפוך זכה להיפקד לאחר שהוא המתין 10 שנים, גם זה יש. לאסוף את כל האירועים שקרו במהלך השנה. אתמול הייתי באיזה מקום שהייתה שם גברת גרוס, ששתי בנות שלה נפטרו השנה, אני מחנק בהדברה שהייתה בירושלים ברחוב שחל בשכונת גבעת מרדכי. אחת האמירות שנאמרו שם זה ששנה שעברה בראש השנה ובחתימה ביום הכיפורים שצעקו השם או האלוקים, היא באמת לא חשבה שבראש השנה הבאה שתי בנותיה תהיינה בתוך הבור, אביגיל בת 4 ויעלי בת 1.5. היא באמת לא חשבה על זה, ולא רק שלא חשבה, היא לא חשבה על זה אפילו באחוז של נגיד 1 ל-1,000, שאביגיל הזו בת 4 שהולכת להיכנס לגן חובה שנה הבאה תהיה בכלל בגן עדן במקום אחר. אם היא הייתה מעלה בדעתה בצד של 1 ל-1,000 שיש אפשרות כזו, אין לה ספק שהייתה יומם ולילה עובדת לשכנע את בית דין של מעלה לבטל זאת. הייתה שומעת בכל מה שאמרו כל גדולי האומה במשך 3,300 שנה, שכשאמרו בתפילת ראש חודש, תפילת שבת מברכים שעשינו בשבת שעברה, ראש חודש אלו יהיה ביום שלישי ולמחרתו ביום רביעי, נשמעו, כך אמר הרב בנגיס ועל הפלגות ראובן, מכל פעתי בית הכנסת, הוא זוכר את זה ממש שכך היה אצלו, צעקו ברנג וסר, זו פורד, ברנג פינדו וסר, תביאו מים, זאת התעלפה, זה התעלף, תביאו מים לעורר אותו. רבותיי, זה לא אנשים פניקליים, זה לא אנשים היסטריים, זה אנשים שחפצי חיים. מי שרוצה חיים מונע, יש לו שכל, מונע מוקדים של סכנה ונערך בהתאם. להפך, הטיפשים הם אלה שאדישים, והכל כרגיל וצחוקים והכל זה, ופתאום נתקלים בדבר שכבר הוחלט ונחתם ביום הכיפורים. עם ישראל באלול היה סוגר חנויות, סוגר עסקים, נראה אחרת, משום שהוא חכם, הוא עם חכם ונבון, ונבון פירושו להבין דבר מתוך דבר, להבין שאני רוצה חיים יותר משופרים, זה הזדמנות חיי לשנות לטובה. שנה שעברה נגזר עליה, הייתה איזו אישה אחת לפני שנתיים, אמרה לי, כבוד הרב, חיים יש לי, פרנסה טובה יש לי, בריאות יש לי, אבל דבר אחד, אני מרגישה כל כך למטה, כל כך מושפלת, לא מעריכים אותי, לא בית ולא בעבודה ולא הילדים הנשואים שלי. אמרתי, לא יודע מה זה, הרב יכול להסביר לי? אמרתי, תראי, מצאתי לי את המחזור של ראש השנה, בראש השנה יכתב, וביום צום כיפור יחתם, כמה יעברו וכמה יברר. תראי על מה דנים. אדם בא לבקש, מכיוון שמנת החיים של שנה שעברה הסתיימה, ועכשיו הוא בא לבקש מנת חיים נוספת. אנשים אגב לא יודעים את זה, הם חושבים שזה סתם יום של משפט, הם לא קולטים שזה לא יום של משפט, זה יום של בריאה. העולם נברא, כל פעם הבורא נותן לאדם חיים לשנה, מזונותיו של אדם לשנה, קצובים מראש השנה לראש השנה. סוף השנה נגמר הבטריה, נגמר, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך, ובאים כמו שנוררים לבקש, תן בבקשה תפקודי לבלב לעוד שנה, לא רוצה זריקות אינסולין, תן בבקשה תפקודי כליות לעוד שנה, לא רוצה דיאליזה. זה המצב. כתוב בהלכה שמי שלא ראה את חברו שאהוב לו כנפשו 30 יום, לא טלפון, לא מכתבים, אז כשהוא נפגש איתו, כיוון ש-30 יום חלפו שהוא לא ראה אותו, מתחדשת לו איזושהי שמחה מסוימת, אז הוא מברך בשם ובמלכות, סימן רכ"ב בשולחן ערוך, ברוך אתה, הוא ראה אותו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אחר פסוקה. ואם הוא לא ראה אותו שנה שלמה, תגיד נסע לחול, לא ראה אותו, אז הוא פוגש אותו, לא טלפונים, לא מכתבים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מחיי המתים. שואל המשנה ברורה, מי מת? הוא עבר החייאה במד"א? הוא עבר החייאה במד"א? קיבל פולסים חשמליים? תשובה, הוא עבר את ראש השנה ויום הכיפורים, הוא שרד את זה. לא אביגיל גרוס ולא יעלי גרוס. הוא פשוט קיבל מנת חיים חדשה. עדיין אבל לא מת. אבל נברך, מעריך החיים. אולי נברך, מונע המוות. למה מברכים מחיי המתים? הרי זה מטבע של חז"ל שדייקו עד הסוף בלשון שלהם. מה זה מחיי המתים? לדוגמה, מי ברך מחיי המתים הראשון בהיסטוריה? הראשון בהיסטוריה ברך איזה יצחק אבינו. בעקידה ביותו רווק בן 37 הוא ראה את הסכין ופרחה נשמתו וקיבל נשמה חדשה וברך בחיי המתים. ואנחנו בעקבותיו מברכים את זה מדי יום ביומו שלוש פעמים, אתה גיבור מידת הגבורה מידת יצחק בחיי המתים. אבל הוא באמת מת, אבל למה כל אדם שפוגש את חברו וחלפה שנה? תשובה, באמת החיים שלו נגמרו ערב ראש השנה, והוא קיבל מנת חיים חדשה, והמנה הזו, אם הוא זכה לה, הוא יכול לברך עליו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם החיה אמיתי. חז"ל דורשים את זה לפסוק בתהילים, ועם נברא יעלל כה, ועם נברא, עם שנברא בראש השנה ויום הכיפורים, יעלל אותו בסוכות. כן, ברך עלינו את השנה הזאת. השפע ניתן לשנה. עכשיו נעילת שנה, החודש האחרון, באים כמו שנוררים, תן בבקשה תפקוד כליה תקין, לא רוצה דיאליזה. זאת ההרגשה, כדלים וכרשים, צריך שזה יהיה אמיתי. החילוניות הורסת אותנו, הכל אוטומט, הכל מובן, הכל צחוקים, סתם תקסים כאלה, שופר ושירים. אדוני, זה משפט על החיים, זה משפט על החיים. אתה רוצה לראות את התוצאות של שנה שעברה, תעסקור את מה שקרה השנה. אז אמרתי לגברת, קוראים בתורה בראש השנה קריאה מרתקת. אני תמיד, אנחנו התפללנו בבית כנסת בפתח תקווה כילד, אני הוריי היו ניצולי שואה, ילדו אותי בגיל מאוד מבוגר, אז התעכב בזידצ'ויב, זה נקרא חוב הס בפתח תקווה, הרב אייכלשטיין. שאלתי את אבא כל הזמן, אבא, נורא מעניין אותי, מה עולה לקרוא? 200 איש בוכים, מתחזקים, כל כך יראי שמיים, כל כך חרדת הדין, כך כתוב בספרים, שהעצה הגדולה ביותר לזכות בדין של ראש השנה זה חרדת הדין. חרדת הדין זה דבר שמעורר חמלה. אדם בא לפני שופט, בוכה, כפוף, נכנע, הוא מעורר חמלה. אדם בא לפני שופט עם ידיים בכיסים, צוחק, רגל על רגל, כן, מה דעתך? ברור שהוא מעורר כתרוב. הוא לא מרגיש בכלל שהוא עשה משהו לא טוב. הוא לא מרגיש שהוא עבד ויש אדון שמנשים אותו ברגע זה. אז ראיתי שם כ-200 איש, חסידי, אך, איזה התעוררות, איזה ביקוש. היה מעניין אותי, מה הולכים לקרוא בתורה? מוציאים את המכתב של אלוקים. תורה הוא מכתב שאלוקים כתב רק לעם היהודי. אסור לגוי ללמוד תורה. עניין אותי, מה הולכים לדווח להם? על מה מספרים? את איזה קטע קוראים? הייתי בטוח, כמו בכל חג, נגיד סוכות, קוראים על החג, יום כיפור, קוראים על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. רציתי לדעת על מה מדברים. אני לא שומע מילה אחת על ראש השנה. אני שומע סיפורים על נשים עקרות שנפקדו. יום ראשון של ראש השנה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, סיפור שלם, אישה זקנה בתשעים ילדה את יצחק. אחרי זה חיכיתי להפרעה, אולי שמה מדברים על ראש השנה? עוד פעם אישה עקרה. חנה, ספר שמואל, ואיש אחד מן הרמתיים צופים. סיפור שחנה ילדה את שמואל. שאלתי, אבא, מה הקשר לראש השנה? זה סיפורים מאוד יפים, אבל מה זה נוגע לראש השנה? תשובה, הנשים האלה היו עקרות ברמה שלא היה סיכוי שהן תלדנה. ותהי שרה יקרה, אין לה ולד, דורשים חז"ל, אין לה בית ולד. ייתן לך השם את שאלתך אשר שאלת מאמו. אומר אלי הכהן לחנה אמו של שמואל, את המילה שאלתך כתוב שם ללא א', לא כתוב, לא כתוב שם ייתן לך השם את שאלתך, שאלתך. מה קשה לבורא לכתוב א'? אומרים חז"ל, הבורא השתיל בו קוד, שלייתך. היא לא יכולה ללדת בכלל, וכל השנה אין לה סיכוי בכלל להיפקד. זה נס גלוי. אבל היא ניצלה ראש השנה אחד. אומרים חז"ל, שרה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה בתפילה. משום שביום הזה, בימים האלה, בוראים את האנשים, לא שופטים אותם, בוראים ממילא, דנים כמה מנה בריאות, מי ישפל, מי ירום, מי יתייסר, מי ישלב, מי ישקט. א', אם מגיע לו חיים, הוא לא עומד בתנאים. ב', אם מגיע לו חיים, באיזה תנאים? כלכליים, מי יאשר, מי יעני. זה לא אינטריגות בבית ספר, זה שאלה מה החליטו בראש השונה. בין איזה תנאים בריאותיים, מי ישלב ומי יתייסר. איזה תנאים נפשיים, מי ישפל ומי ירום. כל מיני פרטים. הדבר הזה נידון באותו זמן כשנותנים לאדם הזה חיים חדשים. ולכן חייבים, שרה וחנה ידעו שהמנה של שנה שעברה נסתיימה. עכשיו מחיה המייסי, ועם ניברו יהל אלכו. אם ניברו, תן לי אפשרות להיפקד בבן זוהר בילד. הם זעקו, לכן קוראים את זה בתפילה, כדי לשדר לציבור, חבר'ה, השערים פתוחים, מוצאי גם כיפור נועלים את זה. תתחנן, תביא טיעונים למה, אז חנה ניצלה את זה. אני רוצה ילד, ואני אשים לך אותו בכולל שם, וישינתיו להשם בשילו לכל ימי חייו. וזכתה, והוא שקול כמשה ואהרון. זכתה והקימה את יצחק אבינו. לכן קוראים את זה בראש השנה. להורות שזה בריאה חדשה, ותלמד מהעקרות האלה ששום סיכוי לא היה שתפקדנה, והם נפקדו. אז תבקש על הדברים שלך. אז אמרתי לאותו אישה, את זכית ברשימה של מי יחיה. הנה, ברוך השם, קיבלת חיים. נכנסת לרשימה של מי יאשר, אין לך שום בעיה כלכלית. נכנסת לרשימה של מי ישלב ולא מי יתייסר. שום התקפים, שום כאבים. דבר אחד לא שכנעת. את יודעת מה לא שכנעת? מי ישפל ומי ירום. ניסית לבקש שנהיה לראש ולא לזנב. ראש זה לא עניין של שוויץ וגאווה. לא להרגיש מושפלת. לא להרגיש כזאת נחיתית. את זה לא שכנעת. נכנסת לרשימה של מי ישפל. גברת, יש לך הזדמנות, השערים נפתחים עוד שוב. יש כאלה אנשים, אוי, שיגמר כבר הימים האלה. כבר אני מחכה לסוכות, לריקודים, בקישוטים, בסוכה. טיפש, זה ההזדמנות של החיים שלך. תנצל. המילה שנה, אומר הגאון מווילנה, זה מלשון שינוי. זה חפצה של זמן להשתנות. וברך שנתנו כשנים הטובות, אומר הגאון, וברך שינויינו כשינויים לטובה. זה חיים לעוד שנה. תלמד מהם, משרה וחנה, תלמד מזה. שנה שעברה המעמד שלך היה נחות. אחת, אגב, שנה, היא אמרה לי, השנה היה לנו איזה מפגש בסוף אב. עולם אחר, איך שהיא בכתה על זה, איך שהיא הציגה טיעונים כתובים ושמה את זה במחזור לראש השואה. למה היא רוצה לקבל הרגשה של מי ירום? זה יעזור לה בתפקודים שלה. והיא שכנעה, השתנה. מה, זה עניין של טקטיקו? זה עניין של החלטה אלוקית. אותו סיפור היה לי לפני שנים עם אחת עצבנית. שוב, הכל היה לה, רק היה כזאת נרוויסטית, כזאת מתפרצת. ובעלה היה ממש בשוק ממנה, זה השפיע על כל הילדים. אמא עצבנית, ילדים עצבנים. הכיתה עצבנית, הכל אימפולסיבי, הייתה לוקחת כל מיני כדורים. אמרתי, תשמעי, שוב אותו דבר, קיבלת חיים, קיבלת תפקודי תחול, תפקודי כבד, תקינים, עיניים בלי גלאוקומה, שכנעת בהמון דברים, זה לא אוטומט, אין כלום, צריך לשכנע בהכל מחדש. זה נקרא כדלים וכרשים, להפסיק להיות בלופרים וצבועים ולומר סתם כדלים. יש דלים, דלים, דלים. אם את מרגישה את זה, תלמידותייך מרגישות את זה. ואז את מזריקה להם זריקה של יראת שמיים, ראיית שמיים, זה תלוי הכל במורה. לא סומכים על הבית בכלל. אני רוצה, זה התפקיד שלי, להדליק את הנשמה הזו. ודבר אחד לא זכית, יש שם רשימה, מי ישקט ומי יתערב. מי ישקט, שקט נפשי. מי יתערב, זה כמו ביצה התרופה, ביצה מקושקשת. נרבים, זה לא שכנע, את הכלי הזה לא קיבלת. תעבדי על זה. תעבדי על זה, דנים גם על זה. תעדכני את הילדות שהכל מהווה נידון מחדש. חז"ל אומרים ייברא או אל ייברא, זה הנושא. זה נקרא שינוי. אנשים מסתכלים על החלק השלילי וזה לא נכון שזה לא צדק. זה מעורר אותנו לתשובה. אבל צריך להסתכל גם על החלק החיובי. שנה שעברה היה פרנסה קשה, עכשיו זה סיכוי גדול לשינוי. כותבנו בספר פרנסה וחלקולת, שנה שברה היית עקבה עם השידוחים שלה, לא היה לה שום סיכוי. פתאום בת 28 התארסה השנה, אני מכיר אותה. למה היא זעקה? היא הלכה לישיבה שבה בוכים כל הזמן, לא סתם גומרים את התפילה צ'יק צ'ק והולכים הביתה. הם נתנו לה הזדמנות לבקש. זכתה בשביל חודש ניסן להתארס. גם את זה יש שינויים לטובה, תנצל את זה. דע לך, תכיר, תקבל השקפה נכונה בחיים, בחיי אמיתי. רבותיי, אנחנו מחפשים זכויות. מהי הזכות המרכזית שחזל תקנו לנו כדי לעמוד מבחינה משפטית במשפטי בדין של מעלה? זה לא פשוט בדור הזה. זה כבר זמן של חבלי משיח. אין צעיר ואין זקן היום. להפסיק לחשוב על זה. יש תופעות מזעזעות. עכשיו מחפשים בחור בשם אהרון סופר. באתי לפה. ההורים הציעו מאות אלפי שקלים. הם חלמו שחודש לפני ראש השונה ייעלם להם בחור בן 21. רבותיי, תבין, זה יצאו המשפחת סופר מניו ג'רסי במוצאי כיפור של השנה שעברה עם החלטה שבאלול ייעלם להם ילד. תגידי את זה לילדות, תנסי לצין אותם, להוציא אותם מהפארק מים ומהימים ומהבריכות ומהצחוקים, להבין שיהדות זה משהו רציני. זה לא תקסים חיצוניים, יש לנו תוכן, ורוצים ליצור את התחושה של האחריות. לפעמים יש מחשבה, אני רוצה לומר את זה כתשובה לאותם טענות, לפעמים יש מחשבה, אל תפחידו, מספיק עם הפאניקה, תפסיקו להפחיד אותה. אני רוצה לענות על הטיעון הזה, כיוון שבבית ספר הרבה פעמים טיעון כזה עלול להישמע. כמובן שכל כיתה צריכה להתאים את הסיבולת של אותן ילדות באותו גיל, אבל צריך להסביר את הפרינציפ הזה. ואולי יש בתי ספר שכבר שמו את זה בתור איזשהו פלקט או כיתוב לכל אורך 40 ימי אלול ועשרת ימי תשובה בלוח, על הלוח. נגיד, אני נוסע, הולך בכביש, קרה לי כמה פעמים, כדור של ילדים משחקים אף לכיוון הכביש. ילד רץ מיד להביא את הכדור, הוא נורא רוצה את הכדור שלא יתפוצץ לו. הוא רץ וכמעט נדרס. אמא שלו למעלה מן השמיים עמדה שם וצעקה לו, ינקלה, אוטו, עצור. הכדור התפוצץ והוא עצר בשנייה האחרונה. אני רוצה לשאול שאלה. ינקלה הוא ילד בן 12, הוא רוצה למות? לא. הוא רוצה שבר בגולגולת ולהיות שנה וחצי בתל השומר בשיקום נוי כירורגי? לא. למה הוא רץ לכיוון האוטו? תשובה, משוואה בת 4 מילים: אין שכל שווה אין פחד. אין לו שכל. פחד הוא סימפטום של תבונה. כאן יש סכנה פוטנציאלית, שם יש קרינה, פה הבורז הזה נכנס בו מי ביוב, זה דיזינטריה, לא לשתות שם. אמא הולכת לישון, יש לה אחריות לסגור את הגז, לסגור את החשמל. יש לה פחד בונה, פחד זה דבר מציל. הילד אין לו שכל, אין לו בינה. בינה בגמטריה אלול, בית י' נון ה' 67, אלול 67. לאישה יש בינה יתרה, בינה פירושו להבין דבר מתוך דבר. האימא מסתכלת מהקומה השלישית, היא בשבריר שנייה הפעילה את ה-67, חיברה בו זמנית אוטו, גלגלים, תנופה, כביש, ילד, כדור, תעשה מיקסינג של הנתונים האלה, שבר בגולגולת לשנה וחצי. היא מיד צווחת, ינקלה עצור. אף אחד לא אמר לה למטה או שכנות, גברת כהן, תרגיעי, בלי פאניקות בבקשה. אף אחד לא אמר לה את זה. כולם הבינו שהיא רוצה חיים. אם אני לוקח את הילד שלי לבריכה בקיץ והוא מתלהב ורואה את הגלים, רואה את המים, רואה את הכדורים, הוא רץ מיד לכיוון המדרגות, אני מיד אומר לו, צחק עליה, עצור, סכנת החלקה, אתה לא רואה שלטים, אתה יודע לקרוא, אתה כבר בן 10 וחצי, אסור לרוץ בשפת הבריכה, סכנת החלקה. למה הוא רץ? הוא רוצה להתאבע? הוא עלול להחליק. תשובה, משוואה בכל הבית ספר, אין שכל שווה אין פחד. אם אתה רואה בן אדם לא מפחד, אחד מהשניים, או שהוא חילוני, הוא לא מאמין שיש משפט. אגב, יש הרבה חילונים שמבחוץ נראים חרדים. הם לא מאמינים באמת שיש משפט על החיים. הם מבחוץ מתנהגים כמו חרדים לכל דבר, בפנים אין לו אמונה אמיתית שהוא עומד היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אם תמצא עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין? הוא לא מאמין בזה. דוד מלך, סמר מפחך בשרי, ממשפטיך יראיתי. סמר, דוד מלך ישראל. הוא לא מאמין בזה, הכל צחוקים אצלו. איפה, עבודה רגיל, מחשב רגיל, הכל צחוקים, פטפוטים. אין שום שינוי. אגב, זה הדבר שהכי מעורר כיתרוג אצל אלוקים. הוא לא מתייחס אליי בכלל. הוא לא מבין מה זה משפט. ועוז מלך משפט האב. לא מתייחס, זאת העבודה שלנו, רבותיי. לנתק את הילדות התיאורות האלה מהעולם התמי החילוני הזה. להחזיר אותם ל-3,326 שנות יהדות. שהעולם היה נראה שם אחרת. וזה לא משום שהם פניקלים והיסטריים. הם אנשים עם שכל, עם חכם ונבון. הם רוצים שנה מתוקה. אז הם עושים ראש השנה כמו שצריך. המילה שנה זה בגימטריה שינוני כמובן, כן? שינוני זה 355. בשנה יש 365 ימים. איפה עוד 10? זה 10 ימי תשובה. יש ראש ויש שנה. ראש זה 10 ימים, קודקוד אחד כתיבה, קודקוד שני חתימה. ויש שנה. ראש בריא, גוף בריא. ראש לא בריא עם אירוע מוחי, גוף פלא, גוף שמאלי, ימני, משותק, למעלה, למטה. ככה זה. ראש בריא. אני רוצה שנה מתוקה, לכן אצלי יש ראש לשנה הזו. לכן כתוב שמי שישן בראש השונה, אז אני לא ישן. תבין, אני מאמין שיש בעל הבית לעולם. יש כאן בעל הבית, אני לא עושה צחוק מהדתיות שלי. אני מאמין באלוקיי, שאני נברא והוא בורא, ויש לו הנהגה. אז כולנו מחפשים את זאת. אחת העצות החזקות ביותר, אם לא החזקה ביותר, מכל העצות שיש לרותיי, היא בת 3 מילים. למענך אלוקים חיים. אני מבקש את חיים לא כיוון שמגיע לי. לא יודעת, אני מפחדת. אם תמצא עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין? אני מבקש את חיים משום שאתה צריך אנשים שיפיצו את אלוקותך בעולם. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וחותמנו בספר החיים לא כיוון שאני חושב שמגיע לי, כיוון שאתה צריך אנשים שיפיצו את תורתך בעולם. אין מלך בלא עם. למענך אלוקים חיים. סיפר לנו אחד מצדיקי הדור שהייתה פה אישה שניהלה בשכונת בית ישראל בירושלים סניף כמו יד אליעזר בביתה לעזור למשפחות נזקקות. בהתחלה הוא חשב שזה משרד. כל שבוע ביום רביעי חמישי עשרות מתנדבים מארגנים שם את החבילות, וזה נמצא בכל חדר, ויוצאים רכבים למשפחות מסוימות, הכל מתוכנן בצורה מסודרת, ומסתובבים כולם. בסוף התברר שזה בית פרטי שלה. הוא היה עמום, ושלחתי מישהו לברר מה זה, אין לה שום פרטיות. כל שבוע את מוכנה שיבוא אליך הביתה כל יום, כל שבוע יומיים, לחטט לך בכל החדרים, מתחת למיטות, בארונות, פה יש בקבוקי שמן, פה בקבוקי יין, פה תבניות ביצים, פה תרמוסים של מרק, מה? מוכנה שיבוא אליך הביתה את כולם ויפתחו כל חד... הוא הבין, הוא חשב שזה משרד. עד שהיא באה וסיפרה שהיא הייתה אישה מודרנית בהרצליה, דתייה, מסורתית כזו, עשירה מאוד. אתה עושה בדיקות כל שנה, מה שקופת חולים ממנה, מה שלא ממנה, היא הוסיפה במדיקל סנטר בהרצליה איזה מקום. אם אפשר אולי שלא יקרה לנו דבר כזה כל כמה דקות, נפסיק דקה כדי שנסגור את המחשב. עושה בדיקות כל שנה ויכלה לממן את זה, היה לה תנאים כלכליים לממן את זה בלי שום בעיה, הכל היה בסדר. עד ששנה אחת לפני 6 שנים, היא אומרת, היא הבדיקות, הרופא שכבר הכיר אותה טוב, שיש שם בבדיקות הדם בליקוציטים, יש כדוריות כאלה ואחרות, זה היה מאוד מאוד מרובה. שאל את המרגישה טוב, כנראה זה טעות בבדיקה, אבל תעשי פעם נוספת, עשתה פעם שנייה, אותו דבר. מרגישה לגמרי טוב, זה היה מספר נוראי ואסטרונומי, זה כנראה טעות, כמו שאדם במספר כזה לא מרגיש טוב. תעשי פעם שלישית במעבדה הזאת והזאת, ששם על זה אני סומך, רק על המעבדה הזאת. שוב חוזר אותה תוצאה, חוזרת. אני מקווה שזה כלום, אבל האתיקה הרפואית מחייבת אותי להשפיע זאת. זאת אומרת, אסור לי מבחינה משפטית לשלוח אותך הביתה בנתונים כאלה. אז את לא צריכה אמבולנס, אז תעשי בדיקות, מה יכול להיות? אולי משהו מקומי. מה את רוצה? אומרת, הדסה עם קרם, יש לה איזשהו קרוב משפחה שהוא רופא בכיר שם. בסדר, הדסה עם קרם. היא עושה בדיקות שבוע ימים. שבוע ימים. עד שהרופא קורא לה בסוף השבוע, אומר לה, גברת, 3 חודשים יש לך. לוקמיה הכי חריפה שיש. סרטן בדם. אומרת, זה נפל עליי בדרם שאי אפשר, אי אפשר לדמיין מה מרגיש בן אדם. יש לצערנו לא מעט שמרגישים את זה. הוא לא יכול להבין איך אנשים נושמים, איך אנשים נושאים. הוא רואה את העולם מהמבט שלו. רבותיי, היא אומרת, משפזה שם חודש ראשון. איכשהו, שני קשה, אבל הזנו אותה. חודש השלישי היה מזעזע. היא כבר הייתה שבועיים בשלישי. היא טיפסה על הקירות ולמה לעשות. והיא הבינה שממש שעון החול של חייה הולך ואוזל. ביום מסוים, לילה, מעבר של המשמרת לילה שמסיימת ב-11 ומתחילה ב-11 ומסיימת ב-7, היא הייתה לבד בחדר. יש לה חברה בחדר שגם במצב לא רע, אבל לקחו אותה, מדי פעם לוקחים אותה הביתה לעברור ל-24 שעות עם איזה שאחות צמודה. היא אומרת, הרגשתי, היא אומרת, הרגישה כל כך רע. בקעה תפילה שהיא לא תכננה, היא אומרת, רב, לא תכננתי, זה פשוט פרץ מאליו. התחלתי לצעוק, חושך, לילה, אין אף אחד, רק אני מול התתם, מול אבא שלי, שבשמיים. התחלתי לצעוק, אבא, אני יודעת מה אני הולכת, אין לי שום אשליות לאיזה כיוון זה מתקדם. הדברים של הפרופסור מתיישמים בדיוק, כבר הגעתי ל-89% מאירה בדם. יש לי רק שאלה אחת, מה יוסיף לך ומה ייתן לך כבוד עוד קבר בהר המנוחות בירושלים? לא המתים יעללו ולא כל יורדי דומה. מה זה יוסיף 2 מטר על 0.5 מטר? מה יוסיף יהיה כתוב פיינו לאישה זאת וזו? אני יודעת שנגמר לי החיים, בוא נעשה ביזנס, אתה תיתן לי חיים ואני אפרסם את שמך בעולם, אני מבטיחה לך יהיה לך שווה, אני אפיץ אותך, מה אתה שולח אותי לבור? אני יודעת שנגמר, אבל ממש צעקה, לא, כי אין במוות זכריך. משאול מי יודע, 3 פעמים צעקה, אומרת הרב, אני אומרת לך, לא תכננתי את זה. זה פשוט פרץ מאליו. חסם ספר אומר שזו התפילה הכי חזקה שיש בעולם. בקיאה של קריאה לתתם, בלי שום נוסחים, מה מלושם? 3 פעמים באו שם החיות לחדשות, לקבל דיווח מהמשמרת המסיימת, הם ברחו מהחדר שלה כשראו זה אישה חולה צועקת שם. היא אומרת לי, כבוד הרב, שבוע, כל יום עושים שם 2 בדיקות דם. שבוע נשאר ב-89, כל פעם זה עלה ב-2-3. חודש ירד ל-80. 3 חודשים הגיע ל-17. ואז קיבלתי כוחות, חזרתי לפרופסור. הפעם הוא דיבר בעדינות, הוא אומר, תראי גברת, תראי מה כתבתי במחשב, נר, נס רפואי. אין לך מה להיות פה יותר, יש איזה תהליך שהגוף יתגבר על המחלה, ניצח אותה דבר נדיר, קחי תרופות ולכי הביתה. פרצתי בבכי, מה את בוכה? לא. היא הרגישה שתפילתה הייתה שמורה בפיה, היא התחברה לשורש. היא אומרת, היא הלכה הביתה, דבר ראשון, דפי זהב. היא הבטיחה משהו לאלוקים, קיבל את הבטחתה. למענך אלוקים חיים, שהיא תעשה בשבילו משהו. הסתכלה ארגונים וולונטריים באות א' שם, ראתה יד אליעזר, היא אמרה, אני חייבת לקבל תפקיד בעולמו של הבורא. הלכה למנהל, צעקה לו, אדוני, תן לי תפקיד, אני רוצה משהו לעשות לכבוד שמיים. מה את צועקת? הסבירה לו שהיא חצי שנה בבית חולים, שלושה חודשים, הגיעה עד שערי מוות ויצא משם לאחר שלושה חודשים, והיא יודעת בבירור שהבורא קיבל את ההבטחה שלה, לא על סמך נתונים, על סמך העתיד. ברר עליה כמה ימים, הנה את הסניף הכי מסובך בירושלים, שם המשפחות לא פשוטות, שלי סניף בית ישראל. היא אומרת, אני כבר מנהלת את זה כחמש שנים. בהתחלה עשיתי בדיקות כל חודש, אחרי זה כל שלושה חודשים, עכשיו אני כבר לא עושה שום בדיקות. ואתה שואל אותי, איך אני נותנת את הפרטיות שלי? זה החיים שלי! אני הבטחתי והבורא קלט שזה מעומק הלב. איך אמר רב חיים בריסקר? אנשים בוכים בראש השנה בקטע שאומרים, מי יחיה, מי ימות. אני בוכה בקטע אחר. לבוכן לבבות ביום דין, לגולה מוכות בדין, ליודע נסתרות, לא יעזור לך שום קומבינות. משום שהבורא הוא הבעל הבית שנותן לך את הכישרון לקמבן קומבינות. אין, הוא יודע מה קורה בלב באמת. האם את מתכוונת לשם חיזוק ילדות או לשם פרנסה נטו? אין קומבינות פה. הוא יודע בדיוק, אז הוא בוחר רב חיים, לבוחן לבבות יום, לגולה עמוקות בתים, לצופה נסתרות, אי אפשר לעבוד עליו, זה לא בית משפט. רבותיי, היא אומרת, אתה שואל אותי איך יש לי פרטיות? איפה הפרטיות שלי? זה החיים שלי. זה, וחוץ מזה היא אומרת לו, אני אישה הייתי מודרנית פעם, כיופים, טיולים, הכל חולף, אבל כשאני רואה משפחה בקריית מנחם, בעיר גנים שם, שהסתירו את העובדה שהם אוכלים לחם שחור בשבת, הסתירו, תחנונים ידבר רעש, והגענו אליהם באמצעות המחלקות בילו שלנו, ופתאום הילד קיבל צבע בפנים, קיבל טרמוס עם מרק, זה סיפוק שאין לו קצה, לא מדברת על, על, על גן עדן ואי לא מעבר, כאן! זה סיפוק אמיתי של נתינה. אותה מחפשים זכויות. היא הצליחה לשכנע. לנו, כאנשים שעוסקים בהוראה, יש לנו בהחלט קר נרחב לקחת את הנושא שאנחנו עוסקים בו היום כסיבה לטעון טיעון שמתקבל מבחינה משפטית בבדין של מעלה. עשה למען עוללינו וטפינו, עשה למען תינוקות של בית רבן, כדי שאני אהיה מורה טובה אני צריכה שלום בית, אני צריכה פרנסה טובה. הפרנסה פה זה לא תמורת העבודה, זה כמו שאברך בכולל. הוא מקבל את ה-3,000 שקל על התוספות שהוא לומד. הוא הקדיש את עצמו לעסקה שרוס לבוי ויסבורך באמצעות התויר. אז אבל מי ישלם את המקולת? אז יש כמה אנשים עם שכל שהם יודעים מה לעשות עם הכסף שלהם, ומשלמים לו את המקולת שיהיה נינוח לעבודתו יתברך. זה לא קריירה כלכלית פה. את רוצה קריירה כלכלית? לכי להייטק, לכי לגרפיקה, לכי למחשבים, לתוכנות. פה מתעסקים כשליחים של אלוקים להעביר את היהדות לדור הבא. אז אומרים לבורא, תתה, יש לי טלפונים מדהיגים מהבנק שחרקתי מהמסגרת אשראי, זה מבלבל אותי ואני לא יכולה להשקיע בילדות, יש לי הפרעות בכיתה. איך אמרו המחנכים הבכירים ביותר? 90% מפתרון בעיות המשמעת בכיתה, 90% מפתרון הבעיות, זה שיעור מרתק, שיעור מרתק שממסמר את הילדות לכיסא. מגוון סיפורים, אש קודש של המחנכת, היא מדליקה אותם עם העיניים הבורקות שלה, היא בוכה כשהיא מדברת על ראש השונה. וכשהמורה, למה הבורא נתן לאישה כוח דמעות? סתם, בשביל תפילה. כל דיני תפילה נלמדו מאישה, כל דיני תפילה ביהדות, חנה, אם שמואל, והנה יש רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. למה? כיוון שאישה זה רגש ותפילה זה רגש, זה אבוי ושווה לב. ילדה בכיתה א' או ח' או לא משנה, שרואה שהמורה מדברת, רבותיי, היא לוקחת את המחזור לראש השונה, הוא נשא נתקף קדוש הסיון כי יונוי לו ואויון, ובו תנסה מלכותיך, מי יחיה, מי ימות, משול כי חרס הנשבר והיא בוכה. יש לה שקט מוחלט בכיתה, תנצלי את הכושר שלך לבכות מהר. זה לא כתוב בחוזה עם הבית ספר, אינך מתבקשת לבכות 7 דקות בשבוע. זה לא קשור, זה עניין של רגש יהודי, וזה תפקיד שהוא חלק מצורת האישיות. מגוון עובדות, איך היה עם הרבה, איך קיבל העיר אמס את הראש השון, לקרוא בתולדות שלהם. ברור שיש חומר עשיר בנושא הזה, רק צריך לקחת זמן, אבל אין זמן, צריך להשלים הכנסה, צריך לפייס את השוויגר, יש איזה מריבה עם הגיסה, אז מבקשים מהבורא, תן לי שקט, כדי שאוכל לטפל בילדים שלך. זה טיעון שמתקבל. לכן ההתכנסות שלנו היום, מעבר לייעול של המערכת של העבודה שלנו במסגרת עבודת הקודש, זה פשוט עיצה מוקה לזכות בדין. פה יש מורה, מחנכת, כל איש צוות שמחליט, אני תופס את הנושא הזה של תינוק ושל בסרבון כאמצעי לשכנע לקבל שנה יותר טובה, שלום בית עם בעלי, ילדים יותר בריאים, פרנסה יותר טובה, יותר שקט נפשי, אני צריכה את התנאים, זה מתקבל. זה הכלל, רבותיי, זה הכלל. אספר לכם עובדה שהייתה בפתח תקווה מזעזעת, אבל היא התהדה בחלל הרבה זמן. זאת האישה בת 50 בערך, שהאישה הזאת בעלה 55, 54, חמותה הפכה לסיעודית. חמותה הייתה אישה בת 75 בערך, הפכה לסיעודית. תלמנה, תפקדה לבד. השרה הזו נתבקשה על ידי בעלה. הבעל נורא לא רצה לשלוח את האמא שלו לבית אבות, יש בית הדקל שם. נורא לא רצה, זה נורא קשה. שבעה ילדים הם היו. אף ילד לא יכל לקבל את האמא אליו הביתה. רק האפשרות היחידה מבחינת המיקום וכל מיני פרטים זה הוא. והוא כל כך בכה בסתר, כך הוא אמר לי אחר כך כשבאתי אליו. הוא אומר, תשמע, אתה יודע מה זה לשלוח זקן למושב זקנים? תחשוב רגע, פנימיה של זקנים, והשלב הבא זה בית הקברות סגולה בפתח תקווה. זה לא שלב הבא, ישיבק, די לישיבק. אתה יודע איזה... אמא הזו גידלה שבעה ילדים במסירות, ואין ילד אחד שיכול לגדל אותה כשהיא צריכה. זה אכל אותי. וכל אחד עם תירוצים טובים, אני לא אומר שזה שקר, אבל המציאות הזאת נסכלה אותי. אז באתי לאשתי בבקשה. תגידי, אני לא יכול להכריח, לא רוצה להכריח, אבל האם את מוכנה לקחת על עצמך, הרי זה ייפול עלייך בסוף. זה בישולים, זה קניות. נשים את אמא שלי אצלם, יש לנו בית גדול, נעשה אגף נפרד, כניסה נפרדת, אל תפקחי את זה. היה לשרה הזו ניסיון עוצר. מצד אחד היא רוצה לעשות רצון בעלה, גם רוצה לעשות חסד עם חמותה, כמו רות ונעמי, ודאי, זה חסד גדול, מצווה גדולה, לכבד חמי וחמותו. מצד שני, זה נטל כבד, אין בר מצוות, אין חתונות, אין חופשים, אין כלום, אתה כל הזמן קשור לבן אדם, אתה לא יכול לקרוא לו בייביסיטר. זה לא פשוט, לקחת תיק, תיק שלם. שבוע ימים ימים התלבטה כמו בכף הקבע. אחרי שבוע החליטה כן, לוקחת את זה. רבותיי, הזקנה הזו שרדה 24 שנים, עד גיל 99. היה להם ברכה במשפחה, הם זכו ל-100 תמיד פלוס מינוס. איזה מישהו ברך אותם לפני כמה דורות. בהתחלה היא הייתה רק סתם, לא יכולה כוח לבשל. בהמשך היא הייתה סיעודית לגמרי, כולל טיטולים למבוגרים, כולל צינוריות לקיבה, אבל צלולה לחלוטין. והקלה הזו, השרה הזו, כל כך השקיעה בה, וההשקעה הביאה אהבת נצח ביניהם. ככה אומר הרב דסלר. נתינה מולידה אהבה. אתה משקיע בדבר, אתה מתקשר לדבר. משקיעה בתמונה הזו, אין לי ספק שמי שירגן את הקיר היפה הזה, אוהב את הקיר הזה. הוא השקיע בו. זה חלק ממנו. מי שהשקיע בדירה, השקיע בדבר, מתחבר לדבר. רבותיי, הלכה לחפץ חיים, סיפר לי הבעל פעם. אז היא אמרה לקבלה, רק עם חמותי. יש לכם חדר ביתן צמוד לקבלה ליד החדר אוכל? יש לה כיסא גלגלים. לא יאומן איך שהתמסרה אליה. 24 שנים. הזקנה בת 99 והיא בת 74. הזקנה נפטרה, ומסכן יושב שבעה. אחרי יומיים נפטרה אשתו שרה. והמסכן הזה יושב שיבה, גם על אמו וגם על אשתו. זה היה זעזוע בפתח תקווה. וזה קיבל הדין, באו לשם שני דוי לתלמיד החכומי, לנחם בלי שהכירו אותו. פשוט להביע הוקרה לאישה הזו, שלקחה על עצמה כזה דבר עצום, 24 שנים, ולעודד את המסכן הזה, שיושב שיבה כפול על אמו ועל אשתו. אחרי שהם נחמו אותו, הם אומרים לו, תראה, אנחנו לא יודעים שחשבונות שמיים זה ברור, מה אנחנו, מי אנחנו לדעת את הנסתרות להשם אלוקינו, אבל יכולים להגיד לך מה כתוב בגמרא על תופעה כזו, מה אלוקים אומר על תופעה כזו. ייתכן שאשתך שרה סיימה את חייה בגיל 50, הבורא נתן לה 50 שנה, אבל שלחו לה כפפה, שלחו לה איזה טסט לבדוק, אם היא תקבל את המטלה הזו יוסיפו לה עוד 24 שנים בגלל חמותה, כבר שלחמותה נגזר 99. ואם היא לא תקבל, זה לא עבירה, זה לא עבירה, אבל היא תסיים. והיא ברוב שכלה קיבלה את המשימה וקיבלה מהבורא רזרבה, זה נקרא אורך ימים ושנות חיים ושלום, יוסיפו לך. יוסיפו פירושו, זה לא באותנטי. התוכנית המקומית הייתה 574. או סופה, לא משום שמגיע לה, כיוון שחמותה מגיעה עוד 99 שנים, אז היא העמידה את עצמה לרשות חמותה, אז היא קיבלה מהבורא, מהאוצר של מתנת חינם, את כל מה שנדרש. תבין. ולכן אולי כל שנה היא חשבה אשתך, או ברוך השם, חלפה לה עוד שנה, זכיתי, לא זכית שום דבר, גברת. קיבלת מתנת חינם בגלל הסכנה הזו. אולי באיזשהו מקום היא חשבה, אוי, שבא, הנה, אני עושה לה טובה, בכל זאת תהיה לה הרגשה טובה. היא עושה לך טובה. בגללה אתכה. וכמה עובדות כאלה יש ביהדות. וכשאימא שלך סיימה, אשתך סיימה. ב-24 שנים האלה, היא חיתנה את כל שבעת ילדיה, זכתה ל-35 נכדים ונינים במשך 24 שנים. תביני, לבורא יש שפע רב. כך פועלים משפטי שמיים. אז כשאנחנו באים לקראת ראש השנה, ואנחנו, הבורא שם אותנו במשבצת של צוות הוראה, אנחנו יכולים לנצל את התפקיד שלנו לצורך טיעון שאם הוא אמיתי הוא מתקבל. אני רוצה חיים מאושרים ברשימה של מי יחיה, של מי יאשר, של מי ישקט, של מי ישלב. לא משום שאני טוען את טענות שמגיע לי, אלא אתה צריך בעולם שלך מורות טובות שתשפען היהדות. תן לי את הכלים לזה. כמה שאני אהיה לי יותר בית טוב, שקט, רגוע, אני אוכל להתמסר כל כולי להשפעה נכונה על הילדות. לכן כל זה אמרתי פה כהקדמה לנושא עצמו, להבין שהכינוס הזה הוא כינוס הצלה. פשוט כינוס הצלה כדי לאסוף טיעון שיצליח בעזרת השם לקבל שנה מתוקה. עכשיו לגופו של עניין, הייתי רוצה להגיד ממש בקצרה תובנה אחת או שתיים שקשורות למהות של התפקיד הזה והתקשורת הנכונה, איך להשפיע בפרט בתקופה הזו שהיא תקופה כל כך סוערת וקשה, עם המון פיתויים מבחוץ. אני רוצה להקדים דבר. יש בפתח תקווה ישיבה תיכונית, עכשיו היא כבר לא קיימת, קראו לה ישיבת כפר גנים. הישיבה הזאת עשתה כמין ברית של ישיבות תאומות עם מוסד בירושלים שנקרא קריית נוער, בבית וגן של הרב לינשנר, שני מקומות שאוספים בחורים ממשפחות לא כל כך, ולפעמים באה קבוצה מפתח תקווה לירושלים, לפעמים הפוך. אני מספר את זה בשם אותו רם שהלך עם קבוצה מפתח תקווה, שהוא ידיד אישי שלי, לשבת בירושלים, עם קבוצה של כיתה שלו, כיתה י"א, 40 תיכוניסטים סרוגים, ומנסים לחזק אותם, להביא אותם לישיבות, הם היו שם. כל השבת הלכה בסדר, הגיעה הסעודה שלישית, פתאום בסעודה שלישית, מי מגיע? רב מהצוות זקן, שבכלל לא מגיע אף פעם בשבתות, הוא גם גר במרחק של למעלה משעה, הוא שמו הרב דוד אוירח, הוא אחיו של רב שלמה זלמן אוירח גדול הדור. יש לו בת שהיא מנהלת הבית ספר של בית יעקב ברמות, היא גם שמעה את זה ממני. כל הבחורים התיכוניסטים האלה עם הסרוגים, מה קרה? כבוד הרב, מה הגעת? הברך שלו הוא צולע, ברך כואבת נורא, הוא מדדה. עוד מעט תקשיב, הוא היה מאוד רציני. והקבוצה מפתח תקווה כמובן הייתה איתה. הוא פותח את דבריו לפני הערבית של מוצאי שבת, אומר כמה מילים ופורץ בדחי מזעזע. רבותיי, תלמידים תיכוניסטים לא רגילים לראות רב בוכה. אני זוכר בשיבת פונוביץ' הרב שח היה הרבה בוכה בשיחות, הרבה בוכה, וזה השפיע עלינו יותר מכל התוכן. כשהוא דיבר על דברים פנימיים, דברים מזעזעים, הוא בכה, בכה, בכה. תדעו לכם, תדעו, זה יותר דיבר מכל השיחה עצמה. לב, יוצא מלב, נכנס לב. אבל בתיכוניסטים זה לא כל כך, אבל כאן כן. הוא בשוק. הרמן הזה אומר לי, הוא בא מקבוצה בבית חתיק ונקלע פה לסיטואציה לא נעימה. עד שאמר להם ככה, השחיל מילה, אני עוד מעט אסביר, אני מתנצל שלא נעים. ואז הוא אומר להם, רב דוד דוירבך, אתם זוכרים, נגיד אני משנה שם, את שאולי כהן, שנהרג בלבנון על ידי החיזבאללה, בזמנו הייתה תקופה שנהרגו שם ברצועת הביטחון של דרום לבנון. בטח, השביעיסטים והשמיניסטים, אז היו חמישיסטים ושישיסטים, מה שנקרא, הם זכרו אותו טוב, שמת שם אחד בוגר הישיבה, ובאו לנחם אותו, הם זכרו אותו מהישיבה. חצי שנה אחרי שסיים את התיכון, הלך לצבא, שובץ בדרום לבנון, ונהרג על ידי החיזבאללה. ואז אומר להם רב דוד, הוא בא אליי בחלום כבר שבועיים, ואומר לי, הרב אורבך, אתה מוזמן לדין תורה בעולם האמת. ואני בתור בן של ראש הישיבת המקובולים, שער השומיים, רב חיים לב, יודע מה זה נקרא להיות מוזמן לדין תורה. פירושו למות ולבוא למעלה להידיין איתו. זה נקרא דין תורה בעולם הנצח. יש ספר מעשה איש של החזון איש. היה שם סיפור שאיש ואישה נפטרו בהפרש של יומיים. אז הוא כותב שם, החזון איש הפטיר ואמר, מה השאלה? הוא הזמין אותה לבית דין של מעלה, היא הוציאה אותו מהכל. היא רצתה כל הזמן לוקסוס ודירות יפות וזה. ושאלו אותו, למה לא נהיית תלמיד חוכם? לפי הכוחות שנתנו לך, היית אמור להיות משהו אחר לגמרי. אומר, מה אני יכול לעשות? היה לי ויכוח עם אשתי בנושא הזה עד סוף ימינו. למה היא רצתה כל הזמן תקרות דקורטיביות וסלונים יפים, וזה הרס לי את הזה? הייתי צריך להביא כהרבה כסף. בסדר, אז נזמין אותה, נעשה בלחם את האמת, המשך הדיון פה. אכן, היא נפטרה יומיים אחר כך, והמשיכו את הדיון למעלה. יש תופעות כאלה. רבותיי, אומר רב דוד אורבך, הוא אומר לי, אתה מוזמן. למה? למה לא שכנעת אותי לא ללכת לצבא? הוא בא כל יום, אשתו הרגיע אותו, עד שבליל שבת הוא הגדיל לעשות, ולכן באתי ברגל, תקשיבו. אותו שאולי כהן אומר, הרב, אני לא מתלונן על זה שנהרגתי בלבנון, זה כלום, זה לעבור משנייה אחת מהפרוזדור לטרקלין, אבל איזה ירידות רוחניות יש בצבא? מה הולך שם בבסיסים? לא רוצה להוריד שם מוסור, לא רוצה לדבר על זה אפילו. למה לא שכנעת אותי? הרב אמר, אני רב של כיתה י' א', לא של י' ב'. מי שמשבץ את התלמידים בישיבות, זה הרמים של י' ב', לא הרמים של י' א'. לא משנה, והם לא שצריכו לשכנע אותו. הוא היה קשה נורא. אייפונים, סרטים, זה רצה רק צבא, לא רצה ישיבה. אז הרב אומר לו, זה לא התפקיד שלי. אומר לו, לא משנה. יש לך השפעה בישיבה, יש לך עוצמה, יש לך אישיות. אם אתה היית מזמין אותי למשרד והיית מדבר על ליבי, לא הייתי הולך לצבא, ובגללך אני סובל סבל מזעזע, לא על המוות שמתתי, על ההבנות שעשינו שם בבסיסים. אתה מוזמן לדין תורה, אתה עשית לי נזק. לא עזר שום דבר. הוא הסביר לו שהוא קיבל רשות לבוא בחלום, כיוון שלתיכוניסט הזה היה סבא בטוניס שהיה גדול צדיקיו שם, אז הוא קיבל זכות לבוא. אבל בתור בן של ראש ישיבת המקובולים, סתם בתור יהודי, הוא יודע איך פותרים את הבעיה הזו. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע מה? במצב כזה, מה שעושים זה שאומרים למת, אני מוכן לשלוח לך עילוי נשום, תמורת זה תוותר לי על הזימון. עילוי נשמה, אני מוכן לשלוח לך דבר. מה אתה מבקש שאני אעשה לך? המתים רעבים לזכויות, רעבים. הרי שעולים לקבר, אסור ללכת עם ציצית בחוץ. הולכים עם ציצית, מכניסים את זה מיד. למה? המתים מתפוצצים מקנאה. הם רואים את הציצית, יודעים את עוצמתה ולא יכולים לבצע אותה. אל תצחק עליו, זה נקרא לועג לרש. הוא רש, לא שאין לו כסף, אין לו גוף. תכניס את הציצית בפנים, תגיד רק תפילות לעילוי נשמתו. הוא מתפוצץ מקנאה, הוא רעב לכל מצווה, זה נקרא עילוי נשמה. אז הרב אמר, אמרתי לו, תמורת מה אתה מוותר לי על הזימון? אני מוכן לעשות למען עילוי נשמתך כל דבר. אמר לו, אני מוכן לוותר על הזימון הזה. אם אתה תלך מחר ברגל לישיבה שעה ורבע, ואני יודע שהרגל שלך כואבת, היה בשוק מזה, הוא ידע שכואב לי הברך, שם יודעים הכל. ואתה תספר לכל הבחורים שנגלה אליך שאולי כהן, וזה מה שהוא סובל שם, ואם בגללי אחד לא ילך לצבא, זה בשבילי לא שום יותר ממיליון קדשים. ועד סוף ימיך אתה תגיד את זה, ותספר את זה בכל דרשה. אמר, אני מוכן, נעלם לו מהמסך. באתי לכאן להודיע לכם את זה. היו שם כמה חבר'ה תיכוניסטים שרצו צבא, הורידו את הראש ככה, שהם התווכחו במחזור באותו מחזור. וגם החבר'ה של י' א' של כפרגנים, של נחמן צוקר, גם תכננו צבא. זה חבר'ה טלוויזיות, חבר'ה תקשורת. והם שומעים עדות אותנטית. כמה משלמים על זה שם? במקום כל כך פרוץ ומזעזע. אני רוצה לשאול, אם היו שואל הרב דובי דורבך את מנהל הישיבה, תגיד לי כבוד הרב, התפקיד שלי הוא פה לחזק ולנתב לישיבות? לא. אדוני, זה לא נכון. כל מי שיש לו אפשרות להשפיע. אין דבר כזה מורה של שנה שעברה, מורה של השנה. נוצר קשר, תשפיע. הילדה הזו נמשכת לבגדים, נמשכת לפטפוטים, נמשכת לצחוקים, לחוצפות. יש מורה שהיא נורא אוהבת אותה, שהמורה תשתמש בכוח הזה. אין כוח אחר, לא עונשים ולא העתקות. קשר, קשר, רגש, חום, תקשורת נפשית, להשפיע עליה, לקרוא לה לכוס קפה, לשלוח לה איזה, לטלפן אליה, לשלוח לה מכתב, להבין, אני מחזיק דבר שאין לאף אחד בעולם, פינה חמה של הילדה לפאי, אז אני אנצל זאת, לחבר אותה לאב סיני, ולמנוע את החיבור לעולם המזעזע. אני לא אכפת לי איך אבא לבוש, יכול להיראות סופר אולטרה חרדי, ובפנים הכל רקוב. אני תפקידי להכניס לה את הפנימיות, וזה הכלי של אלוקים, ואין פה שאלה מה התפקיד. שנה שעברה ברמת הלחנה, ילד נכנס בכיתה ח', ילד קוראים לו דודי, בן 13, עוד לפני בר מצווה, כמה אחרי שבוע, בעשר וחצי, שלוש פעמים בשבוע, שני, רביעי, שישי, מתחיל הלימודים ב-8, הוא נכנס בעשר וחצי לכיתה. הרבי אמר לי בכינוס רבס, אני הייתי משוגע מזה, חשבתי פעם, איזה חוצפן זה, נכנס לכיתה, לא מתנצל אפילו, לא אומר כלום, ומתיישב. בא לי לומר לו בפעם השלישית או הרביעית, תגיד לי, אתה כזה חצוף? לך מכאן, תקרא לאבא שלך. מה, איזה מין בן אדם אתה? אתה לא מתנצל אפילו, אתה לא אומר, למה איחרת? שעתיים וחצי הוא. אבל עצרתי את עצמי. ואני מודה לבורא כל חיי על זה שעצרתי את עצמי ולא רצחתי נפש בישראל. שאלתי את המנהל, מה זה? למה דודי מגיב? אמר לי, מה, המחנך של כיתה זין לא אמר לך שאבא שם סופני ולא מוכנים להחזיק אותו בבית חולים יותר? אז ביטוח לרומי שולח איזה יהודי שבא בעשר וחצי ויש לו אח קטן בכיתה וב, זה אח עושה ראשון שלישי חמישי עד עשר וחצי להיות ליד אבא, והוא עושה שני רביעי שישי? לא סיפר לך הרבי בכיתה זין. הוא אומר, לא סיפר לו כלום, וממילא הוא כמעט צעק עליו, תביא את אבא שלך. רבותיי, משפט כזה זה פוטנציאל של חילול, כך אנחנו רואים במשרדים שלנו. משפט שמחנך אומר שהוא לא שוקל באופן נכבד, משפט יכול להרוג בן אדם. סף הרגישות של הילדות הוא פי אלף, למרות שלכאורה מגיע לה מבחינה טכנית, מה את חוצפנית. תחשוב אלף פעמים מה המשמעות של המשפט, תגלה נכבדות. הרבי הזה, אם היה צועק עליו חוצפן, אוף מכאן, תביא את אבא שלך, זה סיבה לחילון בהמשך הדרך. הוא שונא את הממסד החרדי, למרות שאנחנו אומרים להם לפעמים בכינוסים שונים לפורשים ולנושרים האלה, תגיד לי, מה הקשר? מה רבי שמעון בר יוחאי ישן בזה שהרבי שלך לא קיבל דיווח מהרבי של כיתה זין? אז הוא לא בסדר. מה אתה עוזב את הבבסלי? מה אתה עוזב את החזוניש? מה אתה עוזב את הבייס ישראל? מה אתה מוריד את הכיפה? מה הקשר? אני שואל אתם את זה עשרות פעמים, כל אחד עם הסריטה שלו מהחיידר או מהבייס ינקי. אתה יודע מה התשובה? אין תשובה. לא רוצה אותם, לא רוצה אותם, הם מגילים. מבחינת ניתוח פסיכולוגי, המערכת היא מה שנקרא אסוציאציה שלילית. באופן התנייתי, הבית ספר שמייצג את הדת היהודית מגעיל אותו, פגע בו, שרת אותו, הוא שונא אותו. אי אפשר לבצע את ההפרדה הזו. ההפרדה ניתנת לביצוע מבחינה לוגית, לא מבחינה אמוציונלית. אני שונא אותם, הם הרביצו לי, הם פגעו בי, המורה הזו התעללה בי. אני פוגש אותה אחרי זה עם הלבוש המזעזע שלה, שבא לזה שיקום, לפעמים בסמים, לפעמים באלימות. איפה נולדת? במשפחה הזאת. מה? כן, הייתי שם פה. הכל מתחיל פה. רבותיי, אנחנו אומרים לבורא בראש השונה, תעזור לי לחשוב פעמיים על כל משפט שאני אומרת. הרב אורבך היה חייב לקחת את הבחור הזה. אין לי פה זמן לספר על מקרה אחר שרם בישיבה לקח נער הביתה, הוא היה בלי ילדים, היה לו 4 חדרים פנויים, והילד הזה היה שובב פחד, והוא לקח אותו אליו הביתה בהתנדבות, אמר אני חושב שזה יעזור לו, זה הוויטמין שחסר לו, חום ואהבה. הוא עשה את זה והוא הפך להיות בן אדם אחר לגמרי, והוא לא היה חייב. מה, אני צריך להכניס אליי הביתה? אתה יכול? יש לך 4 חדרים ריקים בבית? אין לך ילדים? 22 שנה לא היה לו. אמר לראש הישיבה, שמע, מה אתה מסלק אותו? אולי חסר לו צורים. הוא יהיה איתי, הוא יהיה במשפחה ונתאם. וזה מה שהיה. והיום הוא אחד המשפיעים הגדולים בירושלים, גר במעלות דפנה. תבין, חוץ מזה הוא נפקד בילד בעצמו, הוא אמר שזה הזכות שלי שהכנסתי ילד של הקדוש ברוך הוא אליי, אז הבורא חיזק את הילדים שלי. ואגב, זה אחד הדברים החשובים ביותר שעל המורה לדע, מורה, מחנך, חושי, ולא משנה. אתה מציל את הילדים של אלוקים, באמת הוא יציל את הילדים שלך. אם אתה באמת מתייחס ל-30 בנות האלה כנשמות של אלוקים שצריכות טיפוח, אבל לא סומך על ההורים, אני האמא שלהם, אז הבורא אומר, או, אתה מטפל בילדים שלי, אני אטפל בילדים שלך גם כן. תראי מורה עוצמתית בבית ספר ברמב״ם בבני ברק, יש בית ספר סניף רחוב רמב״ם, גם התכנסות של מורות כמו כאן, ילדה בכיתה ז' מאוד בעייתית, משפחה די טובה, אבל היה חשש שהיא תיפול בסוף, היה חשש. המורה הזאת, מחנכת של ז', היא כזאת מורה, 12 ילדים, ויש לה לכל ילדה כרטיס. היא אומרת, אני לא פחות מרופא, רופא בבעיות גוף, רושם כרטסת, לחץ דם כזה, רקע רפואי כזה, כדי לדעת לטפל טוב. כשבא פציינט, פותחתי, כשלא, לומד אותו קצת, אפשר סתם לזרוק דבר, הוא רגיש לאספירין, הוא רגיש... אז היא באותו רמה כרטיס לכל ילדה. זאת יתומה, זאת יש לה אח מקולקל, פה יש איזה סבא חולה, רשום לדעת איך להתנהל מולה. אצלי זה עבודה, לא משלמים המשכורת על זה, אבל היא מבינה שהיא אברכית בכולל, זה לא משכורת על העבודה, זה תביעה משמיים, חבר'ה תטפלי לי בילד. אין מי שיעשה את זה, זה לא שפרוטקציה הביאה אותך למשרה הזו. הבורא גלגל שאת תטפלי ב-30 בנות אלה, במדויק אלה. רבותה, היא עשתה את זה, וככה הייתה מתנהלת. הייתה יודעת פרטים, מורה מעבירה למורה שנייה, לדעת, אל תדברי על נושרים, יש שם נושר אחד, זה רגיש מאוד, היא תיעלב, היא תחשב שאני מדברת עליה. אין לך מושג כמה הם לומדים כל פרצוף של מורה, וכמה הם מרגישים, אותה היא מפנקת, ושהיא נורא אוהבת אותה, אותי היא שונאת. יודעת כמה ילדות מרגישות את זה ולכן הן נופלות? שאת לא מתכוונת, אבל את צריכה לחשוב טוב איזה הבאה את נותנת. אדם הוא אדם, את מביאה כל הזמן איזה אהבה. היא מצביעה, תמיד היא נותנת לה. השני מצביעה, תמיד לא. היא שונאת אותי. לחשבן, לחשבן, אני חלון ראווה, רואים אותי. רבותיי, הילדה, המורה הזאת, מי שמכיר, כולם מכירים פה מסתובת התופעה הזאת, שיש ילדות שמפטפטות בלי סוף עם המורה. לא אפשרות אפילו למורה לאכול סנדוויץ' בארוחת ערב. המורה, את יודעת מה היה? פטפוטים, זה התארס וזה נפל. מיליון ידיעות, ויש ילדות סותמות הפה כמו דג, ולא מדברות מילה. הילדה הזו שאני מדבר עליה, הייתה מאלה שמפטפטות, וכל הזמן, בלי סוף, רט, או נשיר. והמורה הזו לא דחתה אותה. ברוב הדברים 90% הבל. יום רביעי אחד, היא אמרה לדבר המשמעותי, יודעת המורה, בלילה לקחו את סבא שלי לבית חולים תל השומר. מה? הוא כל כך לא הרגיש טוב, לקחו אותו דחוף, אמא נסע עם אבא, זה אבא של אמא שלה. הופ, שמע נתון, אחרי שהעולדה הלכה, רשמה בתיק בכרטיס שלה. אמא, סבא של שרלה בבית חולים. בסדר, נתון שנכנס. יום שישי, היא מצאה זמן, והטלפון הזה לקח לה 90 שניות, שהצילו משפחה בישראל. תראי מה זה מורה. מצאה זמן, יש לה דף של הרשימה של הבית ספר, להתקשר לשאול מה שלום הסבא. מה יש? היא בן אדם, תלמידה שלה כמו בת שלה. היא מרימה את הטלפון, יש לה את הטלפון זמין, היא מצאה איזה משהו בין לבין הסירים של הבישולים, 12 ילדים, תלצלה. מי מרים? האמא של סל. היא מדברת, נגיד גברת לוי. גברת לוי, שלום, את אמא של סל, מה שלום אבא שלך? יש בנה, זה אבא שלך. מה, את יודעת? כן, אמרה לי, סל, אמרה לי שאבא שלך הושפז בלילה בין שלישי לרביעי. הייתה בשוק מהטלפון הזה. ברוך השם, הבוקר התברר ששום דבר לא היה, זה היה פחד שווא, בהלת שווא, והוא חזר עכשיו לפני שעה, בדיוק הוא אצלי בבית לשבת. אבל איך את יודעת? הייתה בשוק, לא אומר, אמרה לי. הוא באמת תודה רבה לך בכל הכבוד. דקה וחצי. יום ראשון, תלמידה שרה לחוזרת לבית ספר, כן? קודם כל היא מבקשת לעבור לשורה הראשונה. אחרי זה היא רואה בשיעור הראשון והשני ששרה לה, אז הוא מסתכל עליה, ראית פעם חסיד מסתכל על תוירה של הרבה, ככה בולע בעצמה, היא לא האמינה, זאת הייתה מזלזלת, רק מפטפטת, פתאום תחקיר קצר העלה, כל השבת הגיעו שם כל הדודים והדודות לבקר את הסבא, ועל מה דיברו שם? איזה מורה מלאך יש לשרה לה. האמא אמרה, אתם יודעים איזה טלפון קיבלנו? אמא ל-12 ילדים מצא זמן לברר על הסבא של התלמידה, מה שלמה? ומה באמת? כזה בית ספר יש לכם? וואו. וזאת השרה לה אומרת, זו מורה שלי, שלי, זו מורה שלי. כאילו מחזיקה את המורה, כאילו זה נכס שלה. משוויצה עם המורה שלה. רבותיי, לא צריך להיות פדגוג גדול, ולא גאון בחינוך להבין, שבשבת הזו, המעמד, התדמית, קרנה של המורה, עלה 1,000 דרגות. תוצאה, כל הגה שיצא מהפה של המורה התקבל מיד ללב שלה. היא נהייתה חסידה הכי גדולה שלה. תוצאה, היא השתפרה לאין ארוך, היא התקבלה בחטא לסמינר, אתם יודעות למד, וולף, בכיתה הכי טובה שם, שדיברו שזאת אין סיכוי. אתה מבין מה עושה טלפון אחד? שאלה, האם בתקנון של הבית ספר כתוב, נא לטלפן על סבים של ילדות שחולים. כתוב את זה? לא כתוב. זה טוב בגרפיקה, לא טוב בטיפול בנשמות. בנשמות זה טריק, אני קורא לזה במילה לא כך מתאימה פה, זה כלי להגיע ללב שלה. ואם היא תתחתן עם בן תורה ותעמיד 10 ילדים בני תורה, את הסבתא שלהם. ככה זה עובד בבדים של מעלה. והתבואי למעלה לאחר 120, יקדימו את פנייך רבבות ילדים, אוי אמא, אמא, שולם, בגללך אני פה. ואת לא תביני, אלה ילדים שלי, כן, ושיננתם לבניך, אני מאמין לאלוקים, בניך זה התלמידים. זה לא קריירה כלכלית להכניס את זה לראש, זה שליחות אלוקית שהבורא גלגל להגיע אל הילדות הספציפיות שנפלו בכיתה שלך. אני רוצה עוד משפט אחד להשלמת העניין. הנושא של פרגון מלא בין אנשי הצוות. סוד ההצלחה מול של מוסד, כשיש אחריות לנכבדות שלו, אחריות לשווק אותו. רבותיי, אנחנו מייצגים מוסד, רואים מורה, ציבור כללי בשכונה, באזור, זאת מורה בבית ספר של הוא. את משווקת את המעמד של המקום, ההתנהלות הנכבדה, הלויאליות למקום, המסירות למקום, להבין, יש לך לא רק את הייצוג של האישיות של עצמך, את אישיות ציבורית, אי אפשר להתחמק מזה, למרות שסיימת סמינר אולי רק לפני 2 התחתן, לא רלוונטי, את כבר אדם בוגר, ואת מייצגת מערכת, מערכת ציבורית שיש השפעה לכל פיפס קטן על המעמד שלה, על האיתנות של המעמד, על הרצינות של המקום. מורות איכותיות יוצר תדמית חיובית לבית ספר, משנה את כל המערכת. נכבדות, חשובות. זה לא עכשיו אני לא, עכשיו אני לא אריסטו. תפסו אותו במשהו, עכשיו אני לא אריסטו. את במציאות מלמדת תורה לבנות ישראל 24 שעות ביממה תחת אותו כותרת, עם אותו תדמית, עם אותו כובע. זה הכובע. אחד הסודות של הצלחה במוסד זה פרגון מלא בין אנשי הצוות. ילדות מרגישות, נגיד, תופעה שקורית כל כך הרבה, היית מחנכת בכיתה ג', יש עכשיו ילדות שלך עברו לדלת, מורה בדלת קוראים לה רבקה, מורה בג' שרה, הילדה הזו, שעכשיו אצל רבקה בדלת, כל הזמן מפטפטת עם שרה מג'ימל, היא מכירה אותה כבר שנה שלמה. היא הסתודדת איתה, מתייעצת איתה. עלול להיות פה מצב שהמורה של דלת, באיזשהו מקום, מתייחסת לאותה שרה, תגידי, זו תלמידה שלי כבר, מה? כאילו, כל אחד עם הטריטוריה שלו. למה? עד שעבדו שנה שלמה ליצור קשר טוב עם ילדה. מוחקים את זה ברגע, משום שמשרד החינוך החליט שיש שנתון שמתחיל עכשיו עם מישהו אחר. כל מי שיכול להשפיע, שישפיע. כמובן, המורה של ג' שרה צריכה לומר לאותה ילדה, את יודעת איזה מחנכת יש לך רבקה? תנצלי כל רגע איזה מערכים, איזה שיעורים, איזה אישיות. תפרגני לה. זה המכובד האמיתי, המכבד את הבריות. אני תמיד מספר, ישנו יהודי שכל העולם אוהב אותו אהבת נפש, הרב הראשי של רחובות, קוראים לו הרב שמחה קור, אהוב לכל העולם, יש לו תדמית באמת שם. אני שאלתי אותו פעם, תגיד לי הרב, תגיד לי את הסוד שלך, למה כולם אוהבים אותו? תגיד לי איך זה עובד? באמת זה משהו, כבר אדם כבר לא צעיר. אני אגיד לך את האמת, אתה יודע מה הסוד שלי? לכל מקום שאני הולך, אני סוחב שקים מלאים כבוד, ואני מחלק אותם חינם לכל דורש. זה המשפט שלו. אני הולך עם שקים, שקים ענקים מלאים, ואני מחלק אותם. זה האדם עם השכל. אתה מפרגן למורה השנייה, אותך מעריכים. אתה מלמד מה זה מידת עין טויבו. את מלמדת אותם מה זה לפרגן, זה עצמו פעולה חינוכית. נכון, אני מורה שלך, אני רוצה להיות איתך בקשר, ודאי, תבואי לבקר וזה, אבל תדעי לך, יש לך את המורה רבקה בכיתה ד', זה משהו עולמי, אין לך מושג, תנצליק. לוקחים לך משהו? כל אדם יש לו את הפרנסה שלו, אף אחד לא גונב שעה, ולא גונב ולא יעזור שום חטיפות, ושום חפריי, לא יעזור. כל אדם שיש לו את הפרנסה שלו, זה נגזר בראש השונה, והפעילות, אם את רוצה פעילות אמיתית, זה לא שכנוע בתוספת שעות כאן, זה שכנוע בבית הכנסת, במזמן רשתה אלול. אבא, תן לי עוד חתיכת מפרנוסה. זה כבר נקבע במהלך השנה. תרוויח את זה מעוד שעה נוספת, אז זה ילך בפיצוץ בוילר במקום אחר. אנחנו אנשים עם אמונה. אנחנו צריכים להבין, עבודת הצוות היא א' ב' של הצלחת המוסד. קחיית את השעה, לא, קחיית. את צריכה יותר. הפעולה הזו היא מקרינה על הילדים. יש פה אנשים עם גובה. אנשים עם גובה מוכני. מורה חייבת ללמוד יראת שמיים, לשמוע הרצאות, כדי שהיא תתמלא. להשפיע, אי אפשר להשפיע. השפעה זה כמו שאמרו גדולי ישראל, יש לי פה כוס מים. אני עכשיו מוזג פה קורס, אני אתחיל למזוג ללא הפסק, עוד ועוד. אני אמשיך הלאה, הכל יושפע הצידה, זה השפעה. אני ממלא את עצמי ברוחניות, אז מה שנוזל ממני מגיע לתלמידיי. זה השפועה, המשפיע של החסידס הזו. הוא כל כך מלא בעצמו, שזה שופע על התלמידים. זה לא יעלה על הדעת שמורה שלא עושה מלאכתה רמייה. לא שומעת הרצאות, שיעורי תורה. היום לא צריך ללכת החוצה. אתה מחייג כל הלשון. 617,001. מגוון של... מדברים שם על מיליוני שיעורים. נשים, גברים, איזה מרצה שאת רוצה. לא צריכה לרוץ לשום מקום. זה הכי טוב בעולם. לא צריך להתלבש, לא צריך לשים שם 3 שקל או 5 שקל. ואפשר, מעניין, לשאול את הרב הזה שאלות. הוא אף פעם לא מתרגז. הוא חוזר 50 פעם, עושים אחד, הוא חוזר פעם למשפט הזה. אפשר באמצע הלילה. זה רב מעניין, הוא רבניות שרמוס, כל היום נמצאות שם במכשיר. 24 שעות ביממה. ידע, עושר, עובדות, ואז את מרתקת את התלמידות שלך. אוהבות אותך, זאת המורה, יואו, איזה סיפורים יפים יש לה, איזה עוצמה, איזה יראת שמיים. זה התפקיד שלנו, אין פה שום קשר. כמובן, ההנהלה צריכה לעשות את המקסימום כדי שיהיה יותר משכורות ויותר שכר, כדי שיהיה אפשר לחיות יותר בנוח, ואז ממילא יהיה אפשר להתבשר, אבל אין שום קורלציה, מה שנקרא, אין שום חפיפה בין רמת המשכורת לרמת הפעילות. אלה הדברים שבאתי לומר פה, אני רוצה לסיים מעין הפתיחה. זה ההנהלה שלנו. אנחנו עובדים על זה 40 יום, בעזרת השם עוד 40 יום יום כיפר, נועלים את השער, עומדים לפני הבורא, חמול עלינו, בגלל עול עלינו וטפינו. עשה למען גמולי חלב שלא פשעו. עשה למען תינוקות של בית רבן. יש פה ילדות, הן צריכות מורה. הילדות שלי צריכות אמא בלי טראומה. אני רוצה שאני אהיה בריאה כדי שהילדות לא תקבל נסריטות. אני רוצה שלום בית עם בעלי, שלא יהיה מריבות, זה עלול לפסרות את הילדים שלך. זה טיעונים שמתקבלים. הכותרת שלהם זה למענך. למענך, אבל זה צריך להיות אמיתי וכנה. יהי רצון שנזכיר לשנה מתוקה, שנת ברכה וסייעתא דשמיא לכל אחד ואחד, בריאות איתנה, שלום בית אמיתי, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, שמחה בעבודת השם, ושנראה בקרוב כבר, זה כנראה מאוד קרוב, את גאולת ישראל בעינינו, במידת הרחמים. תודה.